של פנים אל פנים. אני שאלתי לפני שבאתי לכאן, מהי מטרת הכינוס? מה, בשביל מה? ולפי זה גם לכוון את דבריי בהתאם למטרה של הכינוס. אז אמרו לי שהמטרה היא, אנחנו ממשיכים בדרך של פנים לפנים, למרות כל מה שעברנו בשנה האחרונה, אפשר לומר, חצי שנה האחרונה, אבל אנחנו ממשיכים עם פנים לפנים, עם מבצע פנים לפנים, שאני חושב שהוא חשוב ביותר. רק מה, צריך לחזק קצת, לעודד את החבר'ה להמשיך. אני רוצה, אם ברוח זאת, אם זאת היא המטרה, אז אני רוצה לומר, בוא נתבונן באברהם אבינו, שהוא, בדקתי את הנושא, הראשון שהתחיל פנים אל פנים היה אברהם אבינו. את הנפש אשר עשו בחרן. ככה זה היה. הוא ושרה ממנו. והתחילו ממבצע פנים אל פנים, היו בודדים בעולם, כשמסביבם המצב היה לא כל כך פשוט. היה נמרוד, שהכיר בבורו ומרד בו. הייתה משפחתו של אברהם אבינו, המשפחה הקרובה, גם שם היה צריך לעשות פנים אל פנים, שלא יראו להם פנים כל כך, נאמר ככה. ואברהם אבינו התחיל לעשות פנים אל פנים, ואנחנו ילדיו צאצאיו ממשיכים לעשות פנים אל פנים. זה מצד האמת. וכשאנחנו נמצאים היום, ודאי צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא בודדים בעולם. עם שלם עושה פנים אל פנים. ובתוך עם ישראל עושים פנים אל פנים. כמה עם הפנים אל פנים, כן לב האדם לאדם. אני הייתי רוצה ברשותכם, קודם כל באמת לחזק ולעודד את החבר'ה, זה מבצע לדורות. זה בעצם המבצע של עם ישראל מראשיתו ועד אחריתו. גם בתוך עם ישראל, גם להאיר פנים לעולם כולו. וכאן אני רוצה להגיד את דבר תורה בשם הרב זצ"ל, בענייני דיומה, אנחנו ערב פסח, צריך להגיד משהו, בענייני דיומה. אז ראיתי באמת, סליחה שאני עובר לנושא, אבל זה קשור לעניין של פנים אל פנים. אנחנו נוהגים לקרוא בהגדה של פסח את המשנה הידועה בסוף פרק ראשון בברכות, מזכירים יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. דיינו, אני לא יודע את המקור לביסוס הזה שאומרים, מאיפה לומדים שאומרים יציאת מצרים בלילות. עד שדרשה בן זומה מצא את המקור לעניין הזה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. מה זה כל ימי חייך? ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. ככה אנחנו נוהגים לומר בהגדה של ליל הסדר. אומרת המשנה בהמשך, חכמים אומרים, לא, חכמים אומרים, ימי חייך זה העולם הזה, כל להביא לימות המשיח. אין הכוונה ללילות, אלא לימות המשיח. ועל זה דנה הגמרא בסוגיה הזאת, איך להבין כל ימי חייך, בן זומה, בין ההבנה של בן זומה לחכמים, ואני אצטט את הגמרא בהמשך. תניא אמר להם בן זומה לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, איך אתם אומרים שמזכירים ביציאת מצרים? יש פסוק מפורש שנאמר בירמיהו, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם. אז הוא מביא פסוק מפורש שבכלל לא הזכירו את יציאת מצרים לימות המשיח. בן זומה אומר לו, מה אתה אומר מזכיר יציאת מצרים לימות המשיח? הנה, לא, כתוב, הנביא אומר שלא יזכירו את יציאת מצרים לימות המשיח. אמרו לו חכמים, נהנו בראשם כאן, ואמרו לו חכמים, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה שעבוד מלכויות עיקר, היציאה משעבוד מלכויות. ויציאת מצרים תפל, והגמרא מעריכה כאן בעניין הזה. הרב קורץ לצהל בעין היה, בסוגיה הזאת, הוא מתייחס לוויכוח בין בן זומה לחכמים, ואולי אנחנו צריכים ללמוד מכאן גם על הנעשה היום בימינו. והוא מסביר את ה... לא שתעקר יציאת מצרים, אלא תהיה תפלה לעומת היציאה הזאת ממלכויות, מגלות שנות 2000 שאנחנו נמצאים בה כרגע. והוא מסביר גם מדוע היא תהיה תפלה. הוא אומר, ביציאת מצרים אנחנו יצאנו מעבדות ונהפכנו לאום. יציאת מצרים זה עניין לאומי שלנו. אנחנו עסוקים רק עם עצמנו. יצאנו ממצרים בתהליך של גיבוש של 40 שנה במדבר ואחר כך אלפי שנים לאורך כל הדרך. העם היהודי הולך ומתגבש לו. אבל זה לא העיקר. זה התחלת הדרך. סוף הדרך היא העיקר. זה מה שנקרא יציאה מהגלות העכשווית, מהמלכויות. זאת היא המטרה. תמיד צריך לשים לנגד העיניים מהי המטרה של העם היהודי. וזה מה שאומר שם בעין היה הרב זצל. הוא אומר, רבותיי, לעתיד לבוא, אנחנו נראה את התכלית של יציאת מצרים. מתי? כשאנחנו ניצא משעבוד מלכויות, שאז נהיה באמת אור לעמים. לא נעסוק רק בעצמנו, אלא בעצם נעסוק בייעוד ההיסטורי, שאליו בעצם התחיל אברהם אבינו לצעוד בצעדיו הראשונים, בפנים על הפנים הראשונות שלו. כן. ככה מסביר הרב זצ"ל. אנחנו בתקופה הזאת. אנחנו בתקופה הזאת של יציאה מ-2000 שנות גלות, ואנחנו עסוקים אמנם בתהליך של התגבשות, קיבוץ גלויות, הקמת המדינה, וכל מה שאנחנו רואים נגד, בהתגבשות פנימית שלנו. אבל שרועים במשבר לא קטן. אני קורא למשבר הזה, אבל לא רק אני. אני אומר, הרבה אנשים שעסקנו, דנים בסוגיה הזה, משבר הזהות והייעוד. זה הדור שאנחנו נמצאים בו. ומשבר הזהות הוא משבר קשה ביותר. ואני רוצה להסביר מה זה משבר הזהות, ואני אמחיש לכם את העניין הזה, ותבינו איזה משבר עצום, לא רק כציבור, אלא כפרטים, אנחנו נמצאים בו כרגע. תארו לכם אדם שנכנס לאיזשהו תפקיד, לצבא או לאיזשהו מקום, אומרים לו, אתה בצבא, אתה כאן. אומרים לו לאדם הזה, תשמע, אתה כאן, אבל שואל, מה התפקיד שלי? אין לך תפקיד. מה זה אין לי תפקיד? ויש בצבא, יש כאלה שעוברים מיחידה ליחידה, לפעמים נמצאים בלי שום תפקיד. הוא נמצא בלי ייעוד, בלי זהות, בלי שום דבר, סתם ככה. אדם שנמצא באיזשהו מערכת, והוא לא יודע מה התפקיד שלו, והוא לא יודע מה הזהות שלו, מה עניינו, הוא במצוקה רוחנית ונפשית גדולה ביותר. זה הדור שלנו. אשרנו, מה טוב חלקנו, באנו לארץ ישראל. וכאן בארץ ישראל, יש לנו בעיה של זהות. ואני רוצה להגיד לכם, אצלנו, אנחנו כאן צדיקים, בחממות של ישיבות, וכל הדברים האלה. סליחה שאני אומר דברים, דברים לא צנועים. אבל זה דברים שאני שמעתי באוזניי, בצער ובכאב עצום. על בחור לא דתי. והבחור הזה כישרוני ביותר, איש הייטק, מוצלח ביותר, קצין בצבא. יום אחד מגלה האמא שלו, סליחה שאני אומר את זה כאן, זה מקום טהור וקדוש, שהוא מה שנקרא בלשון שלנו הומו. והאמא לא דתייה בכלל, אנטי דתית, במשבר נפשי עצום, הפרח שלי, האדם שהמשפחה כולה הייתה גאה, כל כך גדולה, ואני לא, שוחחתי איתה עם האמא, לעודד אותה, לחזק את רוחה, לא לייאש אותה, היא הייתה בשבר נורא. אז היא אומרת לי, דוב, אתה יודע מאיפה זה בא? אין לו זהות. ולא רק לא אין זהות. זה החברים שלו באוניברסיטה, שהוא למד איתם. כשהיא אמרה לי את הדבר הזה, בלי שהתכוונה למה שאני חשבתי כל הזמן, הבנתי איזה גודל של שבר בחברה הישראלית אנחנו נמצאים היום. וזה לא אדם בודד. לחיות בעולם שאתה לא יודע מי אתה, למה אתה שייך, זה דבר נורא. ומה התפקיד? אני לא מדבר על עבודה, על פרנסה, על דברים כאלה. מה התפקיד שלך? מה הייעוד שלך? בשביל מה באת לכאן? הכל פתוח. ואני רוצה לומר, אתם פותחים, לצערי הרב, אני לא משתתף בפנים אל הפנים. אבל הדבר הגדול בפנים לפנים, הערכה שלי, אני לא בדקתי את זה, זה לא רק לפגוש, להאיר פנים לאנשים, וגם לחוש את הכאבים של האנשים. אין כמעט בית בלי צרות צרורות, למרות שכלפי חוץ הדברים נראים כפי שהם נראים יפה אולי. אבל הצער, הכאב, הפרטי, המשפחתי, דבר שהוא לא יאומן. לא יאומן. במקומו שזה לא נראה על פנה. ואין פלא. למה אני אומר את הדבר הזה? יש לנו בעיה של חוסר זהות, לא רק ברמה האישית, הפרטית, שאדם חי, טועה ובועה בחייו, ולא יודע מי הוא. איך היה אומר תמיד הרב שיודה, זכר צדיק לברכה, אני חושב היה אומר את זה מאות פעמים, עד שזה, ראשית הוא אומר, מה אנו? ואחר כך, מה חיינו? כאן היה, מה אנו ומה חיינו? יש כאן תלמידים שעוד אולי זוכרים את האמירה הזאת, עכשיו, מה אנו ומה חיינו? נדמה לי שהרב יוסי קלנר, כשהוא לפני כמה שבוע, כמה זמן דיבר איתי, הוא אמר, כשהוא בא לרב שיודה בשעתו, הוא אמר לו שהוא הולך ללמד מכון מאיר, אז הוא אמר, קודם כל לברר לעצמנו מה אנו, ומתוך זה מה חיינו. הוא התכוון אולי ללימודי אמונה, לדבר כוזרי ודברים האלה, קודם כל מה אנו, ומתוך כך מה חיינו. וכאן כבר לא מדובר על פרטים, כאן מדובר על דור שהוא, אני לא מדבר על אידיאלים, אנחנו רואים בחוש מה קורה היום. ערכים, אידיאלים, מוסר, דברים שהם התשתית, זה הנשמה של כל חברה אנושית. העסק הולך ונעלם, פשוט נעלם. בבחירות האחרונות ראו את זה ממש בחוש, את הדברים האלה. אז מה עושים במקרה כזה, כשרואים מציאות כל כך, אז יש, קודם כל צריך באמת לברר מה אנו ומה חיינו, כמו שהרב ציודה אמר. צריך לברר מה אנו, איך זה נוגע לסוגיה שלנו כאן. כמו שראינו, הרב אומר, לעתיד לבוא, יציאת מצרים תהיה תפלה, ושיעבוד מלכויות יהיה עיקר. והוא מסביר הרב באותה סוגיה. לעתיד לבוא יתברר הייעוד של העם היהודי. אנחנו נצא מהשוביניזם, מהלאומיות הצרה והקטנה מבחינה לאומית, ונגיע להכרה לאומית שיש לנו תפקיד עולמי, לא רק לאומי אלא עולמי. זה נותן אופק לעם ישראל, זה נותן כיוון לעם ישראל. כל זמן שאנחנו עסוקים רק עם עצמנו, זה יציאת מצרים, זה עדיין לא שיעבוד מלכויות. יצאנו רק ממצרים, עכשיו אנחנו מתארגנים. ובדור שלנו בוודאי ובוודאי אנחנו זקוקים לאופק, מבחינה לאומית אני מדבר, לאופק הרבה הרבה יותר גדול. נכון שעדיין אנחנו רחוקים כביכול מהדברים האלה, אבל זה לא נכון. בין כך ובין כך ובעל כורחנו נברר מה אנו ומה חיינו, כי שבנו הביתה, שבנו לארץ ישראל. וכאן בין שנרצה ובין שלא נרצה, יתברר לנו מהי הזהות שלנו כלאום, כעם, ומה התפקיד שלנו. אני במכון מאיר תמיד מלמד בעניין הזה, או לומד בדבר הזה בעניין הזה, שאפשר לברר את הזהות בשתי דרכים. הדרך הקשה ביותר שביררנו לעצמנו מה אנו, זה הייתה השואה. שמה יהודים פשוט לא הייתה להם ברירה, והתחילו להכיר שהם יהודים בדרך הכי קשה שאפשר להגיע להכרת מי אני? או כמו שאמר לי פעם סטודנט, בחור במכון מיר שבא מרוסיה, שאלתי את השאלה הפשוטה, מאיפה אתה יודע שאתה יהודי בכלל? זאת שאלה פשוטה. לנו זה פשוט, אבל יש אנשים שחיו במציאות של... הוא אומר, אתה יודע מי לימד אותי שאני יהודי? כשבאתי להירשם באוניברסיטה ברוסיה שם, ובאתי להירשם ציונים טובים מאוד, במתמטיקה ופיזיקה, הסתכל הפקיד על התעודה, הוא אומר לי, אין מקום, אתה לא יכול להירשם כאן. שאלתי אותו למה, הוא אומר, תראה, כתוב כאן שאתה יהודי. ומאז למדתי שאני יהודי. זה היה הפעם הראשונה שלמדתי שאני יהודי. אני זה ברמת הפרט, בשואה למדנו את זה ברמת הלאום, למדנו מה זה יהודי. אבל זאת היא דרך קשה מאוד. אנחנו לא מבקשים אותה ולא צריכים אותה, ורוצים להגיע בדרך החיובית, בדרך הטובה, להכרת מה אנו. ומה אנו? זה על ידי לימוד תורה. אין לי ספק. אין קיצורי דרך בעניין הזה. צריך ללמוד תורה. וללמוד תורה, כמו שבאמת הורה לנו הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, יקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. ואפילו היא נגעה בפרטי פרטים מה ללמד, ואיך ללמד. חוק ולא יעבור. ללמוד כוזרי. זה מוכרחים, זה בלתי אפשרי. כמו שהיה מצטט הגאון מבילנה, שעיקרי אמונת ישראל, הכרת הערך מה זה עם ישראל, מה אנו ותורה תלויים בו. ככה היה מצטט תמיד את הגאון מבילנה, בדבריו על הכוזרים. ועוד ועוד פרטים שהמדריך אותנו ממש, ברוך השם, העמיד דור ישרים של תלמידי חכמים, שגם אני מוכרח לומר אישית, כשביררתי לעצמי שנושא הזהות הוא נושא החשוב ביותר בדור הזה, והתחלתי אני עצמי ללמוד את הזהות, למרות שישבתי בישיבה שנים לא מעטות, ואני עוסק בדברים של חינוך ודברים כאלה. אני מוכרח לומר, מרגע שהתרכזתי בלימוד מה זה עם ישראל, מה מהותו, ומה יהודו לעת הזאת, היהודו הכללי, ההיסטורי, אבל לעת הזאת, מה אתם יודעים? התפילה שלי השתנתה. זה לא אותן תפילות שהיו לי לפני זה. הייתי מבולבל לגמרי. גם היום אני מבולבל. אבל אני רואה איזה קצה באופק בתפילה, בתורה, בכל דבר. הכל נפתח דרך הבירור הזה של מה אנו. ומתוך זה באמת מה יהודינו, מה חיינו. לאחרונה הייתה לי שיחה עם יהודי שאני עובד איתו בנושא הזה של זהות ובירור הזהות, ואנחנו כל הזמן מתלבנים ומשוחחים ומדברים איך להביא את נושא הזהות לפתחו של עם ישראל. וברור לנו שאין לנו את הנוסחה. אין לנו. עלה לי רעיון ואני חושב שאין בזה דבר נכון. נתתי דוגמה מקודם מהצבא. לפעמים התפקיד עושה את האדם. אם אתה בא לאדם ואתה אומר לו, תשמע, אתה ממם, אתה ממפי, יש לך תפקיד. הוא מקבל זהות. הוא יודע, זה אני, זה התפקיד שלי. זה זהותו, ככה הוא מכיר את עצמו, ככה מכירים אותו מתוך התפקיד שלו. והפוך חס ושלום, כשאומרים לאדם, אתה שב כאן, אין לך תפקיד, אין לך ייעוד, אין לך שום דבר, ותשטוש הזהות באופן מוחלט ומסכנות נורא. אז אמרתי ככה רעיון, אולי הגיע הזמן, כמו שהרב בכתבה ובאורות בעיקר, עוסק בזה הרבה מאוד, לא להתבייש. להרים את הראש ולהגיד לעצמנו ולעם ישראל, לקרובים ולרחוקים, וזה לא משנה כאן בעניין. באמת מה אנו? ומה אנו לעת כזאת? ואני רוצה לומר, אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה, אבל כל הוויכוח הפוליטי היום, המדיני, על ארץ ישראל, הוא בשאלה הזאת, למה אנחנו יושבים בישע? ולמה אנחנו יושבים בכל ארץ ישראל? על מה אנחנו נלחמים כאן? בדיוק, על הייעוד שלנו, אותו ייעוד של אברהם אבינו שנאמר לו, לך לך אל הארץ אשר אראך, ושם אשך לגוי גדול, ושם נברכו בך כל משפחות האדמה. ואנחנו לא מצליחים להסביר למה אנחנו לא כובשים. למי שצריך להסביר את הדבר? אני רוצה לספר כאן בהזדמנות זאת, שלפני שנים רבות נפגשתי עם קבוצה של אנשי עין שמר, מחנכים, מורים, אנשי השומר הצעיר, עוד בתקופות לפני אולי, מה שאני אומר לכם, 10 שנים או יותר. ואני באתי להסביר להם מה זה דתי ציוני, מה זה דתי לאומי וכו'. אבל הם אמרו לי, לא, זה לא מעניין אותנו. אנחנו רוצים שתסביר לנו אותה עם ה... כמו שאתה נראה, כמו ש... כן, תסביר לי, למה אתם גוזלים הערבים את האדמה הזאת בישע? למה אתם כובשים? למה אתם עושים דבר בלתי צודק? כביכול. לא הייתי מוכן, מוכרח לומר, לשאלה כזאת. והייתה נשיאת הדשמיה באותו רגע, והבריק לי איזה הברקה. ואמרתי להם, אני עוד זוכר את עצמי בתור הקיבוצני, שפעם חשבו שהקיבוץ זה אור לגויים. הדגם הזה של החיים השוויוניים האלה, היום כבר ידוע מה קרה עם התנועה הקיבוצית. אבל פעם חשבו שזה האידיאל. ככה העולם צריך לחיות בשוויוניות. הייתה, וימין, אני אמרתי בזה באמונה שלמה, והביטוי היה באמת, בקיבוץ היה, אנחנו אור לגויים. והיו רצו לשווק את הרעיון הזה, שיווק, שיווק הרעיון להשבטים באפריקה, לכל מיני מקומות, היה משהו... מין חזון כזה שעוד ליווה את התנועה הקיבוצית. אמרתי להם ככה, אתם מסכימים, זה הקיבוצניקים האלה, שאנחנו כאומה, כעם, צריכים להיות אור לגויים, והם אנשים ליברליים, חופשיים, כלליים, אבל ודאי, תפקידו של עם ישראל להיות אור לגויים. טוב, יש לנו כבר, אנחנו מדברים על אותו מישון, או צריכים להיות אור לגויים, רק שאלה איך. אמרתי להם, אתם מסכימים איתי שאפשר להיות אור לגויים, רק אם עם ישראל יחזור לארץ ישראל ויחיה כאן כעם חופשי בארצו. אמרו, ודאי, איפה בגלות נהיה אור לגויים? רק עם ישראל החופשי בארצו יכול להיות אור לגויים, אבל לא יכול להיות. עם גלותי אור לגויים. הסכימו, הייתה הסכמה. אמרתי להם, אתם מסכימים איתי, רק עם ישראל חזק, שעולם מכבד אותו, בחוסנו, בחוזקו, הוא יכול להיות אור לגויים, לא עם ישראל חלש. אמרו לי, כן, אתה צודק. אמרתי להם, תראו רבותיי, אתם מסכימים איתי אם ארץ ישראל היא כזאת קטנה, בין טול כרם לנתניה, אנחנו חלשים. אנחנו לא יכולים בארץ כזאת קטנה להיות אור לגויים. אמרו, אתה צודק, אתה יודע מה, אתה צודק. אמר, לכן אנחנו יושבים שם בגבעות, בישע, להיות אור לגויים. קמו האנשים האלה, אנשים מחנכים, משכילים, ואמרו לי, פעם ראשונה שאנחנו שומעים נימוק שמוצא חן בעינינו, קמו מחו כפיים. זה היה לפני 10-20 שנה. מה שאני אספר לך. אנחנו דור שזקוק כאוויר לנשימה, לבירור הייעוד והזהות שלנו. כלאום, כעם. אם אנחנו נכנסים במבצע הנפלא הזה, והחשוב הזה, של היכרות של עם ישראל, החשוב ביותר זה להכיר גם את המציאות הלא פשוטה והמורכבת, שכמעט כל משפחה במדינת ישראל קיימת בגלל חוסר זהות וייעוד. צריך לדעת את זה. אנחנו כציבור קרן אור לעם ישראל. אנחנו האור בקצה המנהרה הלא פשוטה שאנחנו נמצאים בה כרגע. לא צריך להתרשם בכלל מהמצב מבחינה פוליטית, מפלגתית או דברים כאלה. אדרבה, זה אתגר היותר גדול של הציבור שלנו. אבל גם הציבור שלנו, היושב כאן, צריך להתחזק. מאיפה הוא ישאב את הכוחות שלו? לעצמו? לתורתו? לתפילתו? מאיפה הוא יהיה תופח על מנת להדפיח? על מנת להשפיע. צריך להתחזק. אבל כמו שנחזור לדברים של הרב שיהודה, זה חצדיק לברכה. קודם כל, הבירור הזה בתוך בית המדרש, וכל אחד לחוד, וכל אחד לפי מדרגתו, מה אנו? מה זה עם ישראל? וכמו שאני אומר לכם, אני בתהליך בירור. תהליך בירור. אבל כמה שאני יותר חודר לנושא הזה, אני רואה כמה הדבר הזה חיוני, הכרחי, לכל אחד ואחד ולכל הדור כולו. ויכול להיות, אנחנו לא יודעים, אני תמיד מצטט את מה שרב ציודה תמיד היה אומר, הנביא יחזקאל, זרקתי עליכם מים טהורים, נתתי לכם לב חדש, ברוח חדשה, וכל הדברים האלה. תמיד זרקתי עליכם, אנחנו עומדים ככה, זורק עלינו, תן לנו, כן. יש שני צדדים, יש מה אנחנו עושים, מה אנחנו פועלים. שזה כמובן צריך ללכת בדרכו של אברהם, אבינו, את הנפש אשר עשו בחורן, דיינו כל אחד לעשות השתדלות, להאיר את הנשמות, לקרב מה שיותר לאבינו שבשמיים, כל אחד לפי מדרגתו, לפי יכולתו. אבל יש גם אשר זרקתי עליכם מים טהורים. יש גם הצד של עשיית הדשמיה הזאת. בוודאי ובוודאי. צריך לא להרפות מזה, אבל להאמין באמונה מוחלטת בתהליך הזה של התחדשות, של שינוי הרוחני של עם ישראל שיבוא ויתברר מתוך מה אנו ומה חיינו. בלאום ובמילא גם בפרט. את התהליך הזה, דרך אגב, אני רואה כמעט יום-יום במכון מאיר, שבאים אנשים טועים ובועים על עצמם ודרכם, ומוצאים את עצמם, ומוצאים את דרכם, ונפתחים להם דברים שממש משתנים מקצה לקצה במצב רוחם, בכיוון חייהם. הדברים, רואים את זה בחוש את הדברים. זה לא דברים תיאורטיים, זה דברים שרואים אותם ממש. ואני הייתי רוצה לסיים את דבריי בציטוט של הרב ציודה זכר צדיק לברכה, שבשנה הראשונה כשהוא נפטר, אז הרגשתי צורך להעלות נקודה שהוא עסק בה הרבה, אבל לא כל כך התפרסמה, לא הייתה כל כך ידועה. הוא היה עוסק מאוד בקירוב רחוקים, במסירות נפש גדולה מאוד, שעות על גבי שעות. הוא היה יושב עם אנשים, באמת אנשים רחוקים, לפעמים גם אנשים הייתי אומר, מה לרע ולעסוק עם אנשים מהסוג הזה? שיהיו צריכים טיפולים, הייתי אומר, מסוג אחר. ולא משנה. הוא היה מתמסר עליהם התמסרות גדולה מאוד. ולא פעם, לא פעמיים, כשהייתי שואל אותו, בנושא איך לקרב, איך, כאילו הבעיה היא האיך, הדרך, אז הוא לא היה עונה. בכלל לא היה עונה. הוא היה אומר רק מילה אחת. באהבה. הוא לא אמר מהי הטקטיקה, מהי השיטה, מהי ה... הוא היה אומר באהבה, באהבה, זהו, באהבה. וכאן, לזכרו, הוצאנו כאן חוברת, שהוא עוסק בדיוק בנושא הזה, ואני רוצה לצטט לסיום את הדברים שהוא אמר בנושא הזה. וזה נוגע במיוחד לימים האלה. אנחנו נמצאים במאבק, וצפויים לנו בוודאי ובוודאי ימים לא פשוטים, לא פשוטים, וצריכים לדעתי, לעניות דעתי, לשמור את הקו שהוא אומר כאן מכל משמר, ולא לסתות לא ימינה ולא שמאלה. אבא זצ"ל אמר שלעומת שנאת חינם, שבגללה נחרב הבית, יש להרבות באהבת חינם. בתורת תשובת המשקל, אהבה שאינה תלויה בדבר. כאהבת השם לישראל, הבוחר בעמו ישראל באהבה, הוא לא תלוי אם אנחנו כאלה או אחרים, הוא אוהב אותנו תמיד, בכל מצב. ברית עולם. אהבת חינם לא בשביל מעלות ומעשים טובים. חינם הוא כשאין מעלות. זה נקרא חינם. שאוהבים בלי שיש לאדם את המעלות הראויות. בזכריה נאמר, כה אמר השם צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אלה הדברים אשר תעשו. דברו אמת איש אל רעהו, את רעהו, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, ושבועת שקר אל תאהבו. הוא היה מצטט זה הרבה פעמים, את הביטוי הזה, איש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם. היה מצטט את זה הרבה הרבה פעמים. אל תחשבו רעה על מישהו. אהבת חינם קיימת עם כל החסרונות וללא תנאים, עם כל הבלבולים והקלקולים. צריכה האהבה להיות אמיתית. יש רע, לא שאין רע. יש רע. אולם רעה זו אל תחשבו בלבבכם. כאן מתגלה אהבת האמת והשלום. יכולות להיות מחלוקות גדולות במידות, בלימוד ובמעשה. אולם על גבי זה קיימת אהבה מקיפה את כל בני ישראל, אהבת הנצח של השם לישראל ושל ישראל להשם. אהבה זו צריכה להיות בייחוד בימים אלה של שיבת ישראל לארצו. אהבה זו הכרחית היא בזמן הזה. זה לא לוקסוס. זה מוכרח. וקיומה תלוי בנו. זה תלוי בנו, אהבה זו. בעוסקים בתורה, שהיא מקור אהבת האמת. הידיעה כי אנו נושאים בעול עם חברינו, מיעוט בזלזול וריבוי הכבוד מתוך אווירה של התחברות נשמות במחברות הקודש, מביאה לאהבת האמת והשלום, ומתוך זה להנחלת עם השם בארצו. ככה זה אחד השיעורים של הרב סיודה זכר צדיק לברכה. אני חושב שהדברים האלה צריכים היום לאמר בגדול, דווקא לעת כזאת, שאנחנו נמצאים בקשיים כל כך גדולים בתוכנו, דווקא לעת כזאת אנחנו צריכים להרבות במחשבות טובות, לא במחשבות רעות חס ושלום, ולהרבות באמת אהבה בישראל. ואולי אני אסיים בסיפור איך באמת אהבה, גם היה לי סייעתא דשמיא. לפני שנים רבות, איזה זוג, ודווקא מבית וגן, אני מוכרח לומר, כן? זוג דתי, שהיה מריבות גדולות ביניהם, באמת מריבות גדולות. אז הם לא יודע למה, אמרו, ביקשו ממני שאני אעשה מה שנקרא שלום בית. מצווה גדולה לעשות שלום בית בין, בתוך המשפחה. אז באו אליי, זה היה ביום שישי, אני זוכר, ישבו מולי שני הבעל והאישה, יש להם ארבעה ילדים כבר, ומתחילים לריב. הם באים לעשות שלום, כבר הסכימו סוף סוף לעשות שלום, אבל מתחילים לריב. הבעל מתחיל לדבר, והיא מתחילה להגיד, אתה שקרן, אתה כזה, אתה כזה. היא מתחילה לדבר, והיא מתחיל להטיח בכללות ועניינים, משהו נורא והיום. אני אומר להם, תגידו לי, אתם באתם כאן לעשות שלום בית? מה קורה כאן? זה כאן, עליי, מה קורה בבית? גיהנום! מצב כזה, נורא והיום. פתאום, נתן לי איזה הברקה כזאת, ושאלתי את הבעל, תגיד לי, אתה חשבת פעם איזה מחשבה טובה על אשתך? אני? אף פעם הוא לא חשב עליה מחשבה טובה. קם בבוקר, נראה רגע שהוא קם כל הזמן, מחשבות רעות על אשתו. יכול לקרוא דבר כזה? שואלת האישה, תגידי, את חשבת פעם על בעלך? איזה מחשבה טובה? אני? כאילו זרקתי עליה פצצה. היא אף פעם לא חשבה איזה מחשבה טובה על בעלה. אמרתי, אני תראה עוד מעט שבת, ביום שישי בצהריים ככה, תלכו הביתה, ויש לי משימה אדירה בשבילכם. כל אחד צריך לחשוב מחשבה אחת טובה אחד על השני. זה הכל, כל השבת. והם הלכו. למחרת, ביום ראשון, מצטל לי הבעל, אומר לי, דוב, אני רוצה להגיד לך, לא היה לנו שבת כזה. שרנו, ישרנו. עוד אף פעם בבית לא היה דבר כזה. תראו מה זה מחשבה אחת טובה עושה למשפחה. למה אני זה ברמה המשפחתית? אני אומר, גם ברמה הלאומית. אנחנו צריכים להרבות במחשבות טובות, איש על רעהו. ומתוך כאורים, כמיים פנים, פנים, כן לב האדם לאדם, כמובן צריך להגיד, כאדם נכנס לבית ביתו של יהודי, לחשוב עליו רק מחשבות טובות, רק דברים טובים. ומלא גם דברים מוקרנים, ונוצר אותו קשר הרצוי. ברכתי לעוסקים במבצע פנים לפנים, המשיכו, עלו והצליחו, ללכו בדרכו של אברהם, אבינו את הנפש אשר עשו בחרן, ותהיה סייעתא דשמיא, וזרקתי עליכם מים טהורים, נתתי לכם לב חדש ורוח חדשה, מתוך כך נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.